הרגלים כנגד האבות, הרגלים כנגד האבות והחודשים, ראשי החודשים, החודשים עצמם כנגד השבטים. שלושת האבות הם שלושת הרגלים, י"ב החודשים, אז הם מכוונים כנגד י"ב השבטים. והסדר שלהם, אז יש בזה כמה דעות, כמה אופנים, איך לקדם. הסדר הפשוט, לפי הנראה ההכרעה של רבותינו, כמעט פחות או יותר, אבל בכל אופן, הכרעת האריזה, ככה גם כתוב בגר"א, ככה גם משמע ברייבד, בפירוש ספר יצירה. זה בעיקר שינוי פה ושם, אבל בעיקר זה כפי סדר השבטים בדגלים. היינו דגל מחנה יהודה והחונים עליו, דגל מחנה ראובן והחונים עליו, דגל מחנה אפרים והחונים עליו, דגל מחנה דן והחונים עליו. אלו הם הדגלים ואלו הם הקצוות, זאת אומרת הבת הקצוות, וכל קצה וקצה מחולק בשלושה, אלה הם י"ב החודשים. נמצא אם כן שחודש אדר במסוים, כן, אם נשייך אותו במסוים לפי הסדר הזה, לא נשייך אותו דווקא לנפתלי, שנפתלי הוא השבט האחרון, הוא האחרון בסדר הדגלים. הדגל מחנה דן זה דן אשר ונפתלי, והם האחרונים, כן. ונשא דגל מחנה דן מאסף לכל המחנות, אחרונה יישאו, הם נושאים אחרונים ואחרונים עליו. אז לפי הסדר, דן, אשר ונפתלי, ונפתלי הוא האחרון. נמצא אם כן שחודש אדר שייך במסוים לנפתלי. נאמר, זאת אומרת, צריך למצוא איזשהו צד של צד שווה שבין השבט הזה המיוחד שנקרא נפתלי, בין ובין מה שמייחד את חודש אדר. אז בראשונים כתוב שעל נפתלי כתוב, על נפתלי, תואר בתורה. נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם, זה בברכת משה, וזאת הברכה. או הנותן עם רישפר, איילה שלוחה, הנותן עם רישפר בברכת יעקב. מכאן המקור לשמחה, לשחוק, שזה אחד מיובד הכוחות. הזכרנו את זה פה הרבה פעמים במשך השנים. באופן כללי החלוקה היא ל-י"ב, הזכרנו את זה פה הרבה פעמים, החלוקה היא ל-י"ב, כל התפרסות של דבר להתפרסות, התרחבות של מציאות מסוימת, כי היא מתפרסת בשטח, היא מתפרסת לששת הקצוות, ששת הקצוות במקום וששת הימים בזמן. זהו האופן שבו ברא בורא העולם את העולם. ששת ימים ברא השם את השמיים ואת הארץ. אז ההתפרסות הזאת, ההתפשטות הזאת, היא כוללת, כן, י"ב. נזכרנו הרבה פעמים את י"ב גבולי אלכסון, שהראשונים מעתיקים את זה מספר שירה. כתוב בחז"ל, י"ב גבולי אלכסון. אותם י"ב, אז הביטוי שלהם הוא, זאת אומרת, יש להם ביטוי בכל מיני דברים, בכל מיני אופנים, גם בזמן, גם במקום, גם בכוחות הנפש וגם באיברי הגוף. בכוחות הנפש, אז מה שמקביל לכוח הזה זהו הכוח האחרון שהוא נקרא שם בלשון חז"ל בספר יצירה. אז מה שמקביל לזה זה השחוק, הכוח הזה שנקרא שחוק. זה גם כן כוח מכוחותיו של האדם שהוא מסוגל לצחוק. שחוק, שחוק שייך לנפתלי, כך אומרים שם הראשונים כולם, זה מובא גם בשם הארי, הגר"א מביא את זה בשם הארי שם, ככה גם כתוב ברב, וככה גם כתוב עוד מפרשים שם על הצד, משמע שזאת שיטת הראשונים. למדנו אם כן זה שייך לנפתלי, וזה הכוח ששייך לחודש הזה, במסוים, במיוחד, הוא שייך לחודש הזה. אז כבר נמצא בכמה ספרים, מפורסם למי שרואה, מי שמסתכל בספרים שמדברים על הנושאים האלה. אז מה שמפורסם מאוד זה לייחס את החודש הזה לשבט שמקביל לו, השבט שהתפצל בשניים. מצאנו באדר אפשרות שהאדר מכפיל את עצמו, ומצאנו דבר כזה בשבטים, בשבט אחד שהכפיל את עצמו. שבט אחד שעשה מעצמו שני שבטים, יש שבט אחד זה שבט יוסף. אז כתוב באמת בהרבה ספרים שהחודש הזה כפי הנראה שייך, אם אנחנו רוצים לשייך אותו צריך לשייך אותו לזה, אבל זה לא, זה מחוץ לסדר, זה לא כשיטת הראשונים. זה לא יוסף. אולי יש פנים לזה גם בכל אופן, אבל אנחנו צריכים למצוא את הפנים שלפי החלוקה שמסרו לנו רבותינו, מסרו לנו חזר. אז לפי החלוקה הזאת, אז זה מקביל לאותו כוח בכלל ישראל, שמי שמייצג אותו זה שבט נפתלי. שבט נפתלי, ושבט נפתלי קודם כל, אז צריך למצוא את עובדת ההכפלה, את עובדת ההכפלה, את העובדה שהוא כפול, שהוא שניים. איפה יש כאן שניים? מהיכן, אם החודש הזה ניתן לנו, ומה שמקביל לו, כמו שכתוב הרי מפורש בטור, שזה מקביל לשבטים, ואם מה שמקביל לזה זה דווקא שבט נפתלי, אז מהיכן נמצאת האפשרות לעיבור, זאת אומרת להכפלת החודש, למצוא את החודש הזה פעמיים? איך אנחנו מוצאים את החודש הזה פעמיים? ואגב, מאמר מוסגר, החודש הזה הוא באמת פעמיים, משום שזה שני חודשי אדר. כל דיני אדר, משנה מפורשת, סוגיית הגמרא, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מה שכתוב שם במשנה, משלוח מנות מתנות לאביונים בלבד, גם קריאת המגילה, כמו שכתוב. אבל עיקר השם חודש אדר, עיקר שם חודש אדר, אז ככה הכרעת כל הפוסקים, ככה המשמעות בסוגיית הגמרא, המשמעות הפשוטה בסוגיית הגמרא, וככה גם הכרעת הפוסקים, תאריך מסוים שנמצא באדר, אז הוא נמצא באדר שם. תאריך יהיה יום שנה, יוצא בגלל גדלות, כן, כי גדלות צריכה, כן, שיעברו 13 שם. טוב, זה סוגיה לפני עצמה, זאת לא הסוגיה הזו אני מקווה, אבל כל מה שנקרא תאריך, מתי נקפה שנה, מתי התאריך חזר על עצמו. כשמגיע תאריך בחודש אדר ראשון, פירוש הדבר שהגיע עוד פעם אותו תאריך שחל באדר, הגיע התאריך הזה שוב, חזר. דהיינו אנחנו נמצאים בחודש אדר. זאת אומרת, חודש הוא זמן אחד מסוים, חודש זה מחידוש לבנה אחד עד חידוש לבנה הבא, זה חודש. כאן על זה מתפרס חודש. איפה יש, איפה תכן מציאות כזאת שחודש אחד יהיה פעמיים? חודש אחד יהיה פעמיים, זה גם סותר את עצם המושג חודש. זה סותר את המושג חודש. מה זאת אומרת חודש? חודש שחוזר על עצמו מפסיק להיות חודש. מה יתחדש כאן? מה יתחדש כאן בחודש שבא אחריו? אם הוא יתחדש עוד פעם, הוא מעתיק את עצמו. הוא חוזר על עצמו שוב. הוא חוזר על עצמו שוב, אותו חודש כמו שהוא היה. אם הוא אותו חודש כמו שהוא היה, אז איפה תפיסת החודש פה? ומכיוון שהחודשים נקראים בשמות, ואילו שמותם כמו שהם נקראים, אם החודש הזה הוא חוזר על עצמו עוד פעם אותו חודש, פירוש הדבר, אם יש לנו עוד פעם אותו חודש, פירוש הדבר זה מה שלא מובן פה, כן? איפה יש פה עניין חודש? אם הדבר חוזר על עצמו בשנה הבאה, זאת מציאות אחרת, זה זמן אחר לגמרי, זאת שנה שנייה. אבל אם הדבר חוזר על עצמו באותה שנה, והוא שוב עוד פעם חוזר על עצמו, והוא שוב אותו דבר, זה סותר את המושג חודש. איך זה ייתכן? מה עניין הדבר הזה? דהיינו חודש עוד פעם, אותו חודש עוד פעם, וגם החודש המסוים הזה, וגם בשייכות לשבט המסוים הזה, כמו שדיברנו. כל זה כמובן ננסה קצת להבין. עצם השם נפתלי, כתוב בפסוק. ותאמר רחל נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. אומר רש"י, נפתולי אלוקים. מנחם פרשו במחברת צמיד פתיל, חיבורים, חיבורים פתיל, זאת אומרת שפותלים דבר לדבר, מחברים אותו, פתיל, צמיד פתיל. חיבורים מאת המקום, נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. ככה מבירה שבשם מנחם. זאת אומרת, כשכתוב נפתולי אלוקים, נפתלתי, פירוש הדבר, פירוש הדבר, שנתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. פתיל. ואני מפרשו, אומר רש"י עצמו, מלשון עיקש ופתלתול. נתעקשתי והפתרתי, פצירות ונפתולים הרבה להיות שווה למקום, להיות שווה לאחותי. אז פירוש נפתולי אלוקים נפתרתי, זה הכוונה שאני עשיתי את עצמי. על כל פנים יהיה הפירוש או מלשון פתיל, כמו שמנחם חיברו, תראה שנביא אותו, או מלשון, כן, או מלשון פתלתול, זאת אומרת נתפתלתי, פתלתול. אבל כל פעם נתפתלתי והלכתי במיני דרכים כאלה כדי להגיע, והמדובר הוא להיות שווה לאחותי, שווה לאחותי, זאת אומרת להיות יחד כמו אחותי. בלשון חז"ל, לאה נקראת אם הבנים ורחל נקראת עקרת הבית. עקרת הבית פירושו רחל, עקרת הבית היא רחל, היא עיקרו של בית, עקרת הבית עיקרו של בית, זאת רחל, שהיא הייתה העיקר שאליה הייתה המגמה של יעקב, איתה הוא רצה לבנות את הבית. זה כאן על ידה נבנה בית ישראל, בעיקר, זאת אומרת, זה מה שהיה, זה מה שרצה יעקב. זה נקרא עקרת הבית. לאה נקראת אם הבנים, אם הבנים. היא הייתה זאת שילדה, בעיקר, כלל ישראל, עד שרחל התחילה ללד. בלשון חז"ל, בלשון חז"ל, אני אצטט, זאת אומרת, הדברים הם בלשון חכמים עצמם, בלשון חז"ל עצמם, במדרשי חז"ל. אז לאה נקראת, והזכרנו את זה פה כמה פעמים במשך השנים, לאה נקראת אלמא דאיקטסיה, כאילו, כן. לאה וכל בניה כמו שהם, בניה של רחל הם ברורים, ברורים מעיקרה, ברורים מלכתחילה, הם ברורים, מה שנקרא צדיקים גמורים, יוסף הצדיק, גם בנימין נקרא כאן, הם הצדיקים הגמורים והם ברורים מלכתחילה, הם ברורים, מעשיהם ברורים, הם לא שמים את עצמם בתוך מערכת שהיא משונה. הראשון לבעלי תשובה היה ראובן, רבם של בעלי תשובה מזרע יהודה, דוד, נאום הגבר הוא קם על שהקים עולה של תשובה, כתוב ככה, קוראת לזה הגמרא במסכת עבודה זרה, שהקים עולה של תשובה. דוד המלך שהוא העיקר בשבט יהודה, יהודה שהוא שבט המלכות, ודוד המלך שהוא העיקר בו, יהודה עצמו נקרא על שם ההודעה, שזהו ההודעה הזאת בעצמה היא עניינה של תשובה. ראובן פתח בתשובה, יהודה הוא על שם תשובה, הקים עולה של תשובה. כל זה שייך לדעה, כל זה שייך לדעה. רחל נקראת עולם ברור, נקראת אלמא דאיתגליה, מה שנקרא בלשון חכמים. אלמא דאיתגליה זה עולמה של רחל. אלמא דאיתגליה זה נקרא שהדברים ברורים מעיקר. הדברים ברורים לכתחילה, דבר ברור. והזכרנו כמה פעמים את מה שאומרים חכמים. הדבר ידוע, זה מפורש כמעט בחז"ל ונתפרש על ידי רבותינו הקדמונים. מפורש, בית ראשון בזמן שכלל ישראל היה ברור מאוד, עם כל כל המעלות, כל מה שיש להם, גם נבואה, גם מלכות, גם עבודה, בית מקדש, הכל כתיקונו, גם מלכות כתיקונה, גם נבואה כתיקונה, גם עבודה כתיקונה, הכל הכל כתיקונו, הכל כתיקונו. כל זה שייך לרחל. זה היה כאילו, זה אלמא דאיתגליה. זה שכלל ישראל, כשהוא כך נראה, אז הדברים ברורים. הדברים ברורים, מבוררים לגמרי מכך. ובזמן שגלו בבית ראשון, אז, שעגלה אותם מבוזרה אדם, כמו שכתוב ברש"י, אז רחל מבכה על בניה, מענה ינחם על בניה, כי איננו, מבחינתה שלה, הם אינם יותר. מבחינת רחל הם אינם יותר. הם כבר לא, זה כבר איננו. מענה ינחם על בניה, כי איננו. מבחינתה של רחל הם כבר לא נמצאים בו. מאז ואילך התחילה מציאות שנקראת אלמא דאיתגליה. כבר אין גילוי שכינה באותה מידה כמו שהיה בבית ראשון. מאז ואילך אנחנו במצב, מצב מעורפל, מצב מכוסה, מצב שצריך לדלות דברים מתוך כיסוי, מתוך מערכת מכוסה. צריך לפעול בתוך מערכת חשוכה, מערכת לא גלויה. זה מאז חורבן בית ראשון ואילך. ובחורבן בית ראשון באמת עוברים דרך קברה של רחל, ואז היא מבקשת עליהם רחמים. מענה ינחם על בניה, כי איננו צריכים לנחם אותה. כידוע, כמו שכתוב, צריך לומר לה בפירוש, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר ויש תקווה לאחריתך ושארו בנים בגבולה. אנחנו עדיין מצפים לזה, אנחנו עדיין מצפים. כשכלל ישראל נמצא במצב שהוא ירוד מאוד, ירוד מאוד, נמוך, לא נמצא במצב ברור, גלוי, דומה ל... צריך להיות בשקו ותעניתו. לא נמצאים במצב מבורר. אז, ברור. אז אנחנו נמצאים, כשאנחנו נמצאים באלמא דאיתגליה, אז ההנהגה שייכת לדעה. וקוראים לזה בלשון חכמים, בלשון חז"ל, בלשון רבותינו קוראים לזה. אז צורת ההנהגה נקראת צורת לאה. צורת לאה, פרצוף לאה, זה לא משנה, המילים זה לא משנה. בכל אופן, תוכן העניין זאת הצורה של, צורת ההנהגה שהשורש שלה הוא לאה. כך צורת ההנהגה. ההבדל שבין מה שנקרא עקרת הבית ומה שנקרא אין הבנים. עקרת הבית ואין הבנים. הבנים הם תמיד אלה ש... זה הרי עניינם של הבנים. המוצא שלהם הוא בבית. הם יצאו מהבן. אבל הם הולכים והם צריכים ליצור בית לעצמם. הם צריכים ללכת, הם צריכים לתת. הם מקורם בבית. מקורם בבית, אבל הם מתפשטים, הם מתפרסים לכל כיוון. הם יוצאים החוץ. יוצאים החוץ. הם הולכים לכל מיני מקומות אחרים. הם לא נמצאים בתוך הבית. ודאי שאין אפשרות, זה לעולם לא שייך. עצם המושג בנים עניינו התפשטות של הבית ואפשרות של הבית להיות כאילו נקודת מקור, נקודת מוצא, שמצד משם יוצאים ומתפשטים על פני, על פני משם נפוצו על פני כל ה... אותה נקודה שנקראת עקרת הבית היא שורש, שורש, אותו שורש לא הזכרנו פה כמה פעמים מדברי המעלה, דברים נפלאים. מדוע יעקב קבר את רחל בדרך? בדרך אפרת היא דקלה. כתוב בחז"ל שיעקב אמר ליוסף באותה התנצלות, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך, ועוד כברת, והאתבריה שם בדרך אפרת היא דקלה, ועוד כברת ארץ לבוא אפרת. דע לך, כמו שרעשי אומר, כידוע, דע לך שאותי הדיבור עשיתי זאת כדי שהיא תהיה זאת שתבקש רחמים על בניה בזמן שהם יוצאים ומתפזרים לגלות, שהם יוצאים החוץ. כתוב במערב תחילת ספר הנצח, רחל שהיא עקרת הבית היא אותה נקודה שמחזיקה את כלל ישראל בכל מקום שבו הם עובדים. כל מקום שהם מתפשטים, לכל מקום שהם לא יגיעו, אז עקרת הבית זאת אותה נקודת עיקר שממנה אי אפשר לפרוש אף פעם. אותה נקודת עיקר היא זאת שבסופו של דבר תחזיר את כולם הבית, כולם יחזרו הבית. אבל אותה נקודת עיקר היא רחל, ואילו רחל הייתה לא בדרך, אלא היא הייתה במקום קבוע, לא בדרך, אז פירוש הדבר היה שכשכלל ישראל נמצא בדרך, אז הוא מאבד את אותו עיקר. העיקר לא נוסע ביחד איתנו בדרך. העיקר, אנחנו לא נושאים אותו איתנו כשאנחנו יוצאים לדרך. ואם רחל קבורה בדרך, פירוש הדבר שרחל, אותה נקודת עיקר, אותו שם עקרת הבית, נמצא איתנו בכל מקום שאנחנו נמצאים וגם בדרך. אותה נקודת עיקר, כן, אנחנו נושאים אותה איתנו לכל מקום שאנחנו עוברים. אותה נקודת עיקר, אותה נקודת קבר, אותה נקודת עקרת הבית, אותו בית, כל מקום שהולך ביתו אימו. לכן רחל קבורה בדרך. קבורה בדרך פירושו שרחל תמונה גנוזה גם במציאות של בדרך, גם כשכלל ישראל נמצא לא בבית, אז גם אז הוא נושא איתו את אותה מציאות שנקראת עקרת הבית. את אותו כוח, אותה נקודת עיקר של עקרת הבית, מי צריכה להצטרף לאם הבנים יחד? הצירוף של עקרת הבית לאם הבנים פירושו שאותה נקודה שנקראת עקרת הבית נמצאת עם הבנים בכל מקום שהם הולכים. אותה נקודה שנקראת אם הבנים היא, כמו שאמרנו, בסוד אלמא דאיטקסיא. זאת אומרת, היא הבנים, הם הבנים, היא האימא של הבנים שהם עוזבים את הבן, שהם יוצאים, שהם הולכים מחוץ לבן. אין להם את אותה הערה של הבן. שאותה הערה של בית איננה, שהיא לא קיים, שאותה הערה נעדר, אז צריכים להצטרף, אנחנו צריכים לצרף את שתיהן יחד, שתיהן ביחד, עקרת הבית עם אם הבנים יחד, מה שנבנה משתיהם ביחד, אז נבנה מלך המשיח, נבנה דוד המלך. דוד המלך אומר על עצמו, דוד המלך אומר על עצמו, שורש הדברים, זה מפורש בחזר, שורש הדברים כבר כתוב בעצם בברכה של אותם שכנות, תאמר מה השכנות לבועז, הוא לקח את רות, שהיא נקראת בלשון הגמרא אימה של מלכות. אז ברכו אותו השכנות ואמרו, איתה אשר את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. ועשה חי באפרת הוקרא שם בית לך. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. וזה נבנה דוד המלך. דוד המלך אומר על עצמו שהוא מאשכות ירים אביון, כמו שהוא אומר תמיד על עצמו, מקימי מאפר דל מאשכות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי אמור, שהוא נהיה כאילו, כמו שחזל הרי אומרים, הוא נהיה הרגל הרביעית במרכבה, אבל הוא רם מאשפות, הוא רם אחר מאשפות, מקימי מאפר דל מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים עם נדיבי אמור, וזה כאן מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. כאן זה המקום שבו יתקיים אשר בנו שתיהם את בית ישראל, הצירוף של שתיהם ביחד, הצירוף של שתיהם ביחד, זאת מלכות בית דוד, זאת מלכות המשיח, זאת המלכות בכלל ישראל, שהיא יוצרת בית, יוצרת בית, נותנת, פורסת את אותה נקודת עקרת הבית על פני כל הבנים כולם, לכל מקום שהם הולכים, לכל מקום שהם הולכים, לכל מקום שהם יגיעו. זה סוד דוד מלך ישראל. מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. הצירוף של שתיהם יחד, הצירוף של עקרת הבית, אותה נקודת עקרת הבית שהיא חלה, היא מתפשטת, כן, מתפשט, אותה נקודת עיקר נמצאת עם הבנים בכל מקום שהם עושים, היא נמצאת איתם והיא תחזיר אותם בכל מקום. היא סוד דוד המלך, שהוא נקרא הגבר הוקם על, כמו שכתוב, הגבר הוקם על, אומרת על זה הגמרא, כמו שהזכרנו, שהקים עולה של תשובה, הקים עולה של תשובה, פירוש שהוא את כל הבנים בכל מקום שהם יגיעו, אז הוא תמיד ישים אותם בחזרה בבית, הוא תמיד יחזיר אותם בבית, הוא תמיד יביא אותם בחזרה לאותה נקודת עיקר, כך שהם לא יפרשו משם. זה נקרא שהוא דוד המלך מקבץ, ודוד זה עניינו של המלך. הזכרנו הרבה פעמים את שנה רב, למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו, זה עניינו של המלך, לקבץ את כל הפרטים כולם ולהחזיר אותם לעקרת הבית. מושיבי עקרת הבית הם הבנים. אלו דברי רבותינו. שורש הדבר, שורש הדבר, שאפשר לעשות משני הפרצופים האלה, משני הצורות האלה, משתי ההנהגות, מרחל ומלאה. איפה המקום ש... איפה היא נקודת ה... איפה נקודת השורש לחיבור ביניהם? אז כיוון שמצאנו שיש שם כזה בכלל ישראל, אחד השבטים שמו כאן, כך שמו. שמו הוא הפתיל שבין שתיהם. אותו פתיל שבין שתי האחיות, צמיד פתיל, אותו שבט שהוא זה שהצמיד את שתי האחיות זו לזו. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, נפתלתי עם אחותי וגם יכולתי, נעשיתי פתיל אחד יחד איתה, או שנתפתלתי איתה. ושני הפירושים ברעשי, הרי הם שניהם בנקודה הזאת, הרי הם שניהם למקום אחד הולכים, או פתיל או בדרכי פתלתור הגעתי להיות כמותה. אבל על כל פנים, זה עניין שבט נפתלי, זה עניינו של אותו שבט. אותו שבט נפתלי הוא השבט שמחבר את עקרת הבית לאם הבנים. כאן מתחברות יחד שתי הנקודות האלה, שני העיקרים האלה. בית יעקב, הבית עצמו, כולו אור, כולו אור, כולו ליעקב עצמו. אבל מעיקר דין הבית, אז צריכים לצאת, לצאת משם ולהתפשט לכל הקצוות. שבטים צריכים לצאת מאותו גזע שהוא עיקר, שבטים שנקראים, שבטים זה ראשון ענפים, צריכים להתפשט ענפים לכל כיוון, לכל כיוון, לצאת, לעזוב את הגזע ולצאת, לצאת להתפשט, להיות נוף ולא להיות עיקר, לעזוב את העיקר ולהתפשט כנוף, להתפרס. זה דבר שהוא מעיקר דין הבית. הבית מחייב את הדבר הזה, אחרת זה לא בית. הבית עצמו מחייב את הפריסה הזאת, את ההתפשטות הזאת. ההתפשטות הזאת אפשרית רק, ההתפשטות הזאת היא תיתכן, היא אפשרית. זאת אומרת, שאותה התפשטות לא סותרת את נקודת העיקר. והעיקר נמצא בכל מקום. זאת הנקודה הזאת שייכת למי שמחבר את שתיהן ביחד. מי שמחבר את שתיהם ביחד, עכשיו בנו שתיהם את בית ישראל, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שלהם, משיב אותם זו לזו. כמו שאמרנו, כך שורש הדבר הזה נמצא באותה לידה של השבט שנקרא נפתלי. זאת לידה שהיא מתייחסת לרחל, היא לרחל שייכת, את הלידה הזאת שייכת לרחל. את זה ילדה בלהה שפחת רחל, ילדה את הבן שני ליעקב, והוא נקרא נפתלי. ואותו בן שהוא, אותו בן שהוא השני, אז הבן הזה הוא הבן שהביא את רחל ל... הוא זה שעשה את רחל לאם הבנים. אז כאן ישנה נקודה שהיא מחברת, נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. כאן ישנה נקודה שמחברת, זאת הנקודה בכלל ישראל. השבט הזה הוא בכלל ישראל, אותו כוח שעל ידו מתחברים יחד, כן, עקרת הבית עם הרבנים. זה נפתלי. המיוחד המיוחד בשלט הזה. המיוחד בשבט הזה זה כוח הרצון. מה שמתייחד, נפתלי הוא מתייחד בכוח מיוחד. הוא העצן, הרץ שהוא כלל זה. זה שיודע לרוץ. איילה שלוחה. איילה שלוחה בברכת יעקב ושבע רצון. בברכת משה הוא זה שיודע לרוץ. תדעו הכוח לרוץ, כבר הזכרנו את זה כל כמה פעמים, הכוח לרוץ נובע כאן ישנה נקודה שהיא צריכה קצת להתעכב, וזה צריך להבין את זה. כל יציאה של דבר, כל נקודה, אז עקרונית כל דבר נמצא בתוך עצמו והוא מה שהוא. האפשרות להיות יותר ממה שהוא, כל דבר יכול להתרחב, להתפרס, לצאת מתוך עצמו ולהתפרס ולהיות גדול יותר, להיות יותר ממה שהוא עצמו באמת. הרי יש כוח גדילה בעולם, ועליו כל העולם כולו עומד. אילו הדברים היו רק מה שהם, אז כמובן לא הייתה שום תנועה בעולם, והדברים לא היו זזים. כל תנועה פירושה שהדבר יוצא מתוך מציאות עצמו והולך לאיזשהו חידוש, לאיזשהו יותר, לאיזושהי תוספת. הדבר מתגדל, יוצא מעצמו. כל דבר ודבר, כל דבר ודבר, הכל, כל מה שמתנועע בעולם, כל מה שמתנועע בעולם פירושו שהוא יוצא מתוך הקיבוץ, מתוך הצמצום של ההיות בתוך עצמו והיות מה שהוא בלבד, הוא יוצא מתוך עצמו וגדל, גדל, הולך. הכוח הזה שורשו במה שנקרא בלשון תורה רצון. פירוש, פירוש להבין עצם עניינו של רצון, עצם עניינו רצון, מעצם עניינו רוצה את מה שאין לו. הרי זה מה שיש לו הוא לא רוצה, מה שיש לו יש. זאת אומרת, רוצה את מה שאין לו, פירושו שהוא יוצא מעצמו לקראת מה שאין לו, לקראת דברים שהם חדשים, אחרים. זה נקרא, זאת היציאה הזאת לקראת גדילה נקראת רצון. הביטוי של הפיזית הוא בתנועה. פיזית, רצון מתבטא בתנועה. כן? דבר פיזית, כן? פיזית אין רצון. רצון זאת מציאות שהיא בעצם עניינה, עצם טבעה פנימי. הרצון הוא דבר שלא שייך לגשם. אותו כוח רצון שיש לו ביטוי בגשם, אז הוא מתבטא בתנועה, בריצה. להבין, כשדבר מתנועע, דבר רץ לקראת דבר, זהו ביטוי של רצון. כן. אותה ריצה לקראת דבר, לקראת מה שהוא יהיה, מה שיהיה, אותה ריצה לקראת, תמיד בכל מקרה הריצה הזאת היא הרצון. הביטוי של הרצון בגשם, הביטוי של הרצון בפועל. כך אותה איילה שלוחה של נפתלי, אותה איילה שלוחה היא שבע רצון שלו, אותה איילה שלוחה של יעקב היא שבע רצון של משה רבינו. זו הברכה שבזאת הברכה, הברכה של ויחי. אותו כוח. אותו כוח שנקרא, הגמרא אומרת על ארץ ישראל שהיא נקראת ארץ צבי. מה צבי? אומרת הגמרא, אין אורו מחזיק את בשרו, אורו לא מחזיק את בשרו. אף הארץ, ותירוש הדבר שהאור מתרחב, זה נקרא צבי. תירוש המילה צבי זה רצון, צבי זה לשון רצון. עניינו של רצון הוא מציאות, כן, זה עניינו של רצון, מציאות, היות יותר ממה שהוא באמת. זאת אומרת, היות יוצא מגבולות עצמו, זה עניינו של רצון. היות יוצא מתוך הגבולות של עצמו. כיוון שנפתלי שבע רצון, אז הביטוי שלו בכוח, כן, הביטוי שלו בכוחות האדם, אז הביטוי שלו הוא במה שנקרא שחוק. מכאן שטפח שוחק הוא טפח גדול. זה לא טפח ועוד, זאת מידה אחרת, זה אותו טפח כדי שהוא שוחק. דהיינו אותו טפח כשהוא שוחק הוא יוצא מתוך עצמו והוא גדול. טפח שוחק הוא גדול, שמח שוחק. הוא גדול יותר, הוא גדול יותר מפני שם. זה עצם עניינו של רצון. צבי כתוב בגמרא, אין אורו מחזיק את בשרו. אורו לא מחזיק את בשרו בירוש, שהוא מעיקר יותר ממה שהוא. זה צבי. עצם מציאותו היא צבי. הדבר הזה, הביטוי שלו, כיוון שזאת מהותו, אז הביטוי שלו פיזית הוא והעובדה שהוא רץ כתבי. הוא רץ, הוא מוכרח לרוץ. כי שעצם מהותו היא מחוץ לעצמו. אז לכן, מציאותו היא כזאת, שהיא מחייבת היות בתנועה, היות בריצ'ה, הוא רץ, רץ כתבי. רץ זה הכוונה. רץ, זאת אומרת שהוא מבטל כאילו את ההיות בתוך. כאילו מבטל את המקום. הוא רץ. כשהוא רץ מאוד בכוח, אז הוא, כן. הוא תופס יותר מקום ממה שהוא תופס באמת. זה נקרא רץ. הוא יותר ממה שהוא באמת. זה עניינו של צבי שאורו לא מחזיק את בשרו. וזה עניינה של ארץ צבי. ארץ צבי זאת ארץ חפץ. ארץ מלשון רצון. זה ארץ. פירוש המילה ארץ. למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה? ארץ פירושה רצון. כל מתבונן מבין. אם ישנה מציאות כזו בעולם, אז הביטוי שלה צריך להיות הכפלה של אותה מציאות, והיא נעשית כפולה. זאת אומרת, היא נעשית יותר ממה שהיא באמת. היא נעשית פי שניים ממה שהיא באמת. היא מכפילה את עצמה. אבל ההכפלה הזאת היא לא עוד אקזמפלר של אותו דבר, עוד מהדורה של אותו דבר, אלא שזאת מציאות מוכפלת. זאת, המציאות עצמה נעשית מוכפלת. המציאות עצמה היא מה שהיא ומה שהיא צריכה להיות, מה שהיא עתידה להיות, מה שהיא יוצאת מתוך מוגבלויות עצמה והיא נהיית יותר ממה שהיא יוצאת. להבין. שיר יקר את הבא עד כמה שאנחנו יכולים לפרש. מושיבי עקרת הבית הם הבנים בניך. פירוש. הסוד הזה שהבית בעצמו הולך, יוצא עם כל מי שיוצא איתו, עם כל מי שיוצא ממנו, יוצא הבית בעצמו. סוד אותה אפשרות ש המציאות הזאת עצמה, שהיא נמצאת בתוך גבולות עצמה, הבית הרי הוא מוגדר, הוא מותחם בתוך תחומה, הוא נמצא בתוך עצמו, הוא הרי מוקף מחיצות, מוקף מחיצות מכל ששת הצדדים. זה בית, זה הבית. תחילת היות כביכול לבורא העולם בית בכלל ישראל, תחילת, אז הבית נקבע מלכתחילה להיות בית כזה שהוא נייע, בית שהולך. זה דבר שהוא בעצם סותר את המושג בית. תחילת היות בית בכלל ישראל, עצם כלל ישראל נבנה, בית ישראל נבנה בדרך, ביתו של בורא העולם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כמו שכתוב בפסוק. הבית הזה מלכתחילה הוא נבנה כבית מהלך, בית ללכת, בית שוב. כל דבר נושא איתו בתחילתו את עיקר שורשו. תחילתו של דבר היא עיקרו ושורשו של כל הדבר כולו, וכל ההסתעפויות, כל ההתפשטות של הדבר וכל כל ההמשך של הדבר, אז הוא כולו פועל יוצא מאותה נקודת שורש. אם אנחנו מוצאים שהבית הקבוע, הקיים, הנמצא במקום מסוים, אחד, אז הבית הזה הוא תולדה של בית נייד. הוא יוצא מתוך בית נד, בית שמהלך איתנו במדבר. אז למדנו מזה. שורש עניינו של בית הוא שם. אין די בבית שאין בו את הסוד הזה הסוד של רצון. אמרנו כבר כמה פעמים, הזכרנו את זה, מה שגילו לנו רבותינו. רצון בגימטרי המקור. רצון בגימטרי המקור. רצון, גם המקור, גם המעיין שאנחנו שואבים ממנו. אנחנו שותים ממנו עד היום. אז גם המעיין הזה היה מין בער שהלכה יחד עם כלל ישראל במדבר. גם סותרת את עצם מציאותו של מקור. זה דבר שסותר את עצם המציאות של מה שנקרא מקור. מקור זה דבר שהוא קבוע ונמצא במקום אחד. ואילו הבאר שניתנה לכלל ישראל, אז היא הסתובבה איתנו יחד במדבר. הולכת, באר. מעיין המטלטל, כמו שהגמרא קוראת לי. בעירה של מרים. מעיין המטלטל. זה מושג שסותר את עצמו. עיין המטלטל תבוא. וזוהי בעירה של מרים, כך אומרת אגמון. כך בית, כך בער. הסוד הזה, לולי זה, לא הייתה שום אפשרות, כן, לפשט או לפרוס את אותה מציאות, לפרוס אותה על פני שטחים יותר רחבים. זאת אומרת, לא היה שום טעם, שום עניין. זאת עצם העבודה שלנו, לשם כך אנחנו נמצאים, כדי לגלות את רצונו של בורא העולם בכל מקום, לפרוס את זה בכל מקום. בכל מקום שהולך אחד מכלל ישראל, אז יש כאן התפשטות, התפרסות של כביכול רצונו יתברך גם על המקום הזה. גם לכאן זה מגיע. לכל מקום שכל אחד ואחד מאיתנו מגיע, לכל מקום שהוא הולך, אז הוא נושא איתו יחד את אותה עקרת הבית לכל מקום שהוא הולך, אותה נקודת עיקר שהיא הבית, אותו משהו מרחל שהיא קבורה בדרך. היא תמונה, היא גנוזה, היא נמצאת בדרך של כלל ישראל. הגילוי המיוחד הזה נמצא בשבט הזה שנקרא נפתלי. כאן בשבט נפתלי נמצא הכוח הזה של של אותה פריסה, אותה התפשטות, אותו רצון, אותו רצון שאותה מציאות עצמה מתפשטת ומגיעה לכל, אותה מציאות עצמה שהיא נמצאת בתוך גבול עצמה בלי רצון, והרצון הזה פורס אותה מעבר לגבולות עצמה. כך היא מתפרסת, כך היא מתפשטת על פני כל, עד המקום שאלה היא מגיעה. בכל מקום היא תוכל להגיע, אבל רק מתוך אותו רצון. שורש הדברים, רחל על ידי לידת נפתלי היא פתלה את עצמה, פתלה את עצמה על כל פנים עשתה את עצמה לצמיד פתיל עם אחותה. במקום שבו הוכפלו עקרת הבית ואם הבנים ונעשו שתיהם מציאות אחת, באותו מקום, אז מכפיל את עצמו חודש אדר ונהיה פעמה. להבין. אותו חודש אדם שהוא בעצם כן בשורש הדברים, אותו חודש אדם שהוא בשורש הדברים או על פני השטח או כמו שהיה נראה לשונאיהם של ישראל, ככה הרי היה נראה שונאי ישראל, היה נראה שחודש אדם זה חודש טוב להתעסק עם כלל ישראל. זהו החודש שבו נסתלק משה רבינו, כמו שידוע, נסתלק משה רבינו מן העולם. נסתלק משה רבינו פירוש שנסתלק, נסתלקה אותה, אותו כוח של כלל ישראל שמחבר אותם אל מה שלמעלה מהם, אותו כוח של כלל ישראל שמחבר אותם לשמיים, אותו כוח נסתלק בחודש הזה. ידוע מה שכתוב בגמרא מפורסם, כמו שעלה הגורל לאותו חודש, אז הוא שמח שמחה גדולה. עלה לו הגורל בחודש שבו כלל ישראל איבד, כן, כלל ישראל נגמר במידה מסוימת. משה רבינו איננו, נסתלק משה רבינו. ונגמר, זה נגמר, זה באמת סוף השנה. השנה גם היא נגמר. אותו מהלך של שנה שמתחיל ביציאת מצרים, בחודש הראשון, ממשיך והולך עד שהוא מגיע לקצה, לקצה. זה הריחוק הגדול ביותר, סוף הדרך, כי המרחק הגדול ביותר מיציאת מצרים מבחינת הזמן, המרחק הכי רחוק מיציאת מצרים, זה החודש הטוב ביותר. החודש הטוב ביותר זהו המקום שבו אותה מציאות נגמרת, מסתיימת. זאת אומרת, כאן גבולותיה, כאן גבולותיה. מה שנתגלה בחודש הזה, אותו כוח שנתגלה בחודש הזה, זהו אותו כוח שנקרא רצון. אותו כוח שנקרא רצון, זהו הכוח שמוציא את מציאותנו שלנו מאותם גבולות שבתוכה הם נמצאים, פורץ את הגבולות האלה ויוצר מציאות חדשה, נמצא במקום אחר. זאת מציאות אחרת. מה שנראה נגמר, זאת אומרת, מה שנראה שהדבר הגיע לגבולו, הגיע לקצה התחום, לקצה הגבול, עד כאן, יותר זה, זהו, כאן זה נגמר. אותו כאן זה נגמר, מתחדש, מתחדש. הביטוי לחידוש הזה, עד רב, הביטוי לחידוש הזה הוא דווקא בעובדה שאותו חודש אדם מכפיל את עצמו. זה מובן מאליו, זה יכול הרי כל אחד ואחד להבין. אם נתנו לנו דבר כזה, אם נתנו לנו מציאות כזאת בעולם, אז הדבר ניתן, כן, לא ללמד על עצמו יצא. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. ללמד על הכלל כולו יצא, שכשם שהחודש, כשם שחודש אדר מכפיל את עצמו, חודש אדר מכפיל את עצמו, כך יכול כל אחד ואחד, כשהוא מגיע לנקודת גמר, הוא יכול להכפיל את עצמו. הוא מגיע לנקודת גמר, לנקודת סיום, לנקודה שנקראת אל תשמחי או יבתי לי, כמו שכתוב פסוק בספר מיכה, אל תשמחי או יבתי לי כי נפלתי, קמתי, נפלתי אותיות נפתלי, כי נפלתי, קמתי כי אשב בחושך השם אור. אל תשמחי או יבתי לי, זאת אומרת, זה מגיע לנקודת קצה, לנקודת סוף, שמה שנראה זה נראה נפלתי, זה נראה נפל, נראה ש... זהו, סוף, זה נגמר. כי נפלתי, קמתי. זה דווקא באותו כוח, באותו כוח שנקרא רצון.
באותו כוח שנקרא שכל מציאות יכולה, כן, להיות כנפתלי, כתמית פתיל. לרוץ ולהגיע לכל מקום. כי נפלתי כאן, כי יושב בחושך השם אור. תידוע. כוח נורא, עוצמה כבירה ישנה. ואומרים קדמונים, ואמרו רבותינו, שהפירוש הפשוט של הטבע אדר, זה נקרא קיום מלשון אדיר. הגמרא אומרת, אתה רוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במרום השם. זאת מציאות איתנה מאוד, דבר חזק, דבר שהוא. אבל הפירוש המושג אדיר, אדיר פירושו, לא בלבד במציאות איתנה וקיים, אלא במציאות שמגדילה את עצמה כדרך, כדרך שאנחנו אומרים יום יום, יגדיל תורה ויאדיר. אדיר פירושו דבר שמתגבר על כל מתנגד שבעולם. דיברנו על זה פה פעם באריכות. על הגמרא במנחות, יבוא אדיר ויפרע. מה שאנחנו רוצים רק איפה אותו כוח שהוא נקרא אדיר? בפסוק כתוב לקדושים אשר בארץ הימה ואדירי כל חפצי בם. כוח הזה, שורשו, שורשו נמצא בכוח שמיוצג על ידי נפתלי. אותו נפתלי שהוא השבט של שבא רצון, 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 רצון. עם אותו כוח רצון של נפתלי, אז אפשר, אפשר, יש בכוחנו להגיע לכל מקום. אנחנו מעיקר הגדולים יותר, אנחנו מעיקר האדירים יותר, אנחנו מעיקר המציאות מוכפל. כל רצון זהו עצם עניינו, זה היות יותר ממה שהוא בנו. אין אורו מחזיק את צהו, הוא בעצם נמצא טוב משרץ טוב. זה פירוש המושג ריצה, המושג ריצה, המושג ריצה, רצון, ארץ, דבר שרץ. דבר שרץ תופס יותר מקום ממה שהוא תופס באמת. הוא נמצא ביותר מקום ממה שהוא באמת. אין מקומו מחזיק את בשרו, את גופו. הוא נמצא ביותר מקום ממה שגופו תופס. ככל שהוא רץ מהר יותר, אז הוא נמצא בהרבה יותר מקום. המציאות מתגדלת לפי הרצון. החודש אשר נהפך זה עניינו של החודש הזה. החודש אשר נהפך להם מעבר לשמחה, מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב, כמו שכתובות עשו. והחודש אשר נהפך מעבר לשמחה, מיגון לשמחה ומעבר ליום. היפוך ממצב הפוך למצב הפוך לגמרי. היפוך. עקרונית, הדעת לא תופסת איך מציאות יכולה להפוך את עצמה, איך דבר יכול להתהפך ממציאות אחת למציאות שנייה. הדעת לא תופסת דבר כזה, כל מציאות נמצאת בתוך עצמה, היא מה שהיא. איך דבר יכול להתהפך? איך דבר יכול להתהפך? מאיזה, מהו מקור היפוך? עקרונית הדבר הזה הוא פשוט לא שייך. מה זאת אומרת דבר נהפך ממציאות אחת למציאות הפוכה? איך דבר מתהפך? היפוך פירושו בזמן שהתנועה גוברת על המנוחה, אז הדבר יכול להתהפך. כוח המנוחה של כל מציאות הוא הכוח של היות בתוך גבולות עצמו. זהו כוח המנוחה של כל מציאות. אז הוא נמצא בתוך מסגרת עצמו, בתוך גבולות עצמו, בתוך התחום הצר של מה שהוא. הוא ולא יותר. כשהוא כך, אז לא שייך שהוא יתהפך. להתהפך הוא יכול אך ורק, אך ורק, בזמן שאותו כוח תנועה מתגבר על אותו כוח. על אותה מציאות מנוחה של אותו דבר. אותה בחינת מציאות, כמו שהדבר נמצא כמו שהוא. כשהוא נח, זאת אומרת כשהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך מסגרות עצמו, בתוך גבולות עצמו, כשאותו כוח תנועה מתגבר על זה, אז הוא לא מתחשב בו בכלל. מקסימום תנועה, מקסימום תנועה הוא זאת התנועה החזקה ביותר. זאת התנועה שמבטלת את המציאות הקודמת והופכת את הדבר שבחינת התנועה כאן מכרעת כנגד בחינת המנוחה. זה נקרא היפוך. למי שמתבונן, מי שמבין קצת, הרי מדובר פה על היפוך באמת, לא מדובר פה על מי שמתפך בה. היפוך של מציאות ממש, אני מדובר פה על להפוך את אותה מציאות מצורה אחת לצורה הפוכה לה. זה רק עם אותה הכרעה שהמציאות יוצאת באופן מקסימלי מחוץ לעצמה. ממילא היא יכולה, עד כדי כך שהיא יכולה להפוך את עצמה לגמרי. כאן נמצא כוח הרצון בה, אופן החזק ביותר, האדיר ביותר. זה חודש אדם. זהו החודש אשר נהפך. החודש הזה שייך בדווקא לנפתלי. כי נפלתי כאן, כי ישב בחושך השם אור. מי שבאמת רוצה לחיות במערכת הזמן של התורה, אנחנו בדרך כלל שמים את עצמנו בתוך מערכות אחרות, אנחנו חיים במקצבים אחרים, מערכות אחרות, בתרבות אחרת. מסתובב אצלנו גם לוח שנה שלנו כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. צריך לדעת, חוזרת מתי בן הזמן? צריך לדעת משהו. אז מסתובב גם לוח שנה כזה אצלם. אבל לחיות בקצב, לחיות בקצב של, באותו קצב אמיתי של תורה. לחיות בקצב האמיתי של תורה, תראו, לחיות באותו חודש כמו שהתורה מדברת. לחיות את החודש הזה, כל חודש וחודש. תן לו מעין ברכתו. כל יום ויום, ברוך השם יום יום, כל יום ויום, תן לו, את ברכתו שלו. כל חודש וחודש יש לו את ברכתו שלו. עכשיו יש לנו כאן חודש כפול, חודש כפול, והברכה היא כפולה. החודש הזה תמיד הוא ברכה שאין כמותה. זה חודש שהוא אותו חודש שנהפך, החודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומעבר ליום. ממש מצל הפוך, מהפך להפך. ועכשיו הברכה הזאת כפולה, כפולה נמצאת בידי, ברכה כפולה נמצאת בידי. הברכה היא כפולה גם מבחינת הזמן, וגם עצם ההכפלה היא הברכה בעצמה. מי שבאמת רוצה לעבוד קצת את בורא העולם, מי שרוצה באמת להיות בן תורה, בן תורה פירושו שהתורה היא האב של כל פעולותיו, כל פעולותיו ממנה נובעות. הפוך נאמר ללשון הגמרא, בגמרא כתוב אבות מכלל דעיק התולדות, בן תורה מכלל דעיק האב. יש מישהו שהוא שורש, יש תורה שהיא שורש לכל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו פועלים, כל מה שאנחנו מוציאים לפועל. יש אב, יש אב לכל הדברים האלה. כל מי שכך רוצה לחיות, זה עניינו של החודש. חודשו של נפתלי שהוא שבע רצון, איילה שלוחה, אותו כוח רצון שמכוחו ועל ידו, מכוחו ועל ידו. אז מתקיים החודש אשר נהפך. אפשר, יכול להתהפך לגמרי מיגון לשמחה ומעבר ליום. כאן בחודשים האלה, זאת ברכת שמיים מיוחדת, ברכת שמיים מיוחדת, בחודשים האלה שיש בהם, יש בהם הכוח הזה שנקרא אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי כאן, כי ישב בחושך השם אור. זה כמו שאמרנו, זה שייך לחודש הזה, זה עניינו של החודש הזה, כי נפלתי כאן. ליהודים הייתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו.